אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא בבית הכנסת את פרשת ויקרא. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, חומש חדש. פרשת הקורבנות. פותחת התורה ואומרת, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. בכל מקום שתהיו בשבת, בכל דרשה שתשמעו, תמיד תשמעו דרשה אחת שמדברים עליה השבת, על האלף הקטנה של ויקרא. היא נראית כמו ויקר אלף. הסיבה שמשה רבנו רצה להמעיט, להקטין את עצמו, לא להיראות כאילו בלשון חשיבות שהקדוש ברוך הוא קורא לו, ורוצה לבוא ולדבר איתו בחשיבות גדולה, רצה להקטין את המעמד, כאילו זה היה בדרך מקרה. לכן הקטין את האלף הזו. בשבילו לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא ולכתוב ויקרא, עשה משה בחוכמה והקטין את האלף כך שזה נראה גם לשון ויקר וגם האלף קטנה. יש המוני פירושים על אותה אלף קטנה, אבל אני ראיתי משהו יפה בשם רבי משה לייב מססוב, שיש לנו לקח נוסף באלף הזהירה הזו, ללמד אותנו שאין מקרה בעולם. בן אדם לפעמים מרגיש שקרה לו משהו, זה נראה משהו בטעות, זה נראה משהו לא מתוכנן. אם רק הייתי מדבר בזמן הנכון, אם רק הייתי בטיימינג הנכון, אם רק הייתי זורק את המילה בזמן, אם הייתי פוגש את אותו בן אדם, אוי, וודאי היה הכל קורה אחרת. מקרה, אין מקרה. ויקר, אם קרה לך מקרה, תסתכל על האלף שבסוף. יש אלף שאומרת לך שהכל זה מאלופו של עולם, מעט הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. כל מקרה הוא בעצם קריאה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קורא לך על ידי המקרים שקוראים לך. וידוע המילה מקרה, זה אותיות רק מהשם. זו הסיבה שפרשת הקורבנות מגיעה סמוך ונראה לפרשת הענבה. לראות את הסמל והדוגמה ממשה רבנו, איך שברוב גדלותו, מעוצמתו הכבירה, מאין סוף ידיעותיו, הקטין את עצמו, הענב מכל האדם. אחרי שלמדנו את הפרשה הזו של הענבה, אנחנו יכולים לגשת לפרשת הקורבנות, שזה מהות פרשת הקורבנות, זה מהות הקרבת הקורבן. בן אדם גאה, בן אדם כעס, בן אדם הגיע למעלה בעיני עצמו, שהוא חשב שמגיע לו משהו, חטא בשוגג או במזיד, מביא קורבן, והקורבן הזה כשהוא רואה איך שוחטים אותו, ושירת הלוויים בבית המקדש מעוררים אותו, מחזירים אותו למקורו, לראות את אפסיותו, כמה האדם הוא קטן, כמה אנחנו חושבים שיש לנו כלים גדולים ואנחנו יכולים לפעול וגדולים בעיני עצמנו. בן אדם רואה את הקורבן, מבין שזו כפרתו, מבין שהוא היה אמור להיות עכשיו על המזבח, מתעוררות בו רגשות חרטה, מתוודה, חוזר בתשובה ושב למסלול הרצוי שלו. זוהי הסיבה שבמנחת העני בפרק ב' שהתורה מתחילה לפרט את הקורבן שהעני מביא, סולת, קומץ של גרגירי סולת, זה מנחתו של העני. התורה נוקטת בלשון שהיא לא נוקטת בקורבנות אחרים. אז קראתה המזבחה אישר ריח ניחוח להשם. מפרש רש"י הקדוש, הקומץ העולה לגבוה הוא זיכרון המנחה שבו נזכר בעליה לטובה ולנחת רוח. לפני שנפרש, נקדים במשל. היה מלך שהיו לו הוצאות כספיות גדולות מאוד לצורך המלחמות שהוא ערך. הקופה הציבורית של הממלכה נכנסה לגרעון, והמלך ציווה שיעלו לו מיסים לצורך מימון המלחמה. חוץ מזה, היו רבים שהתנדבו בממלכה והביאו מתנות מעצמם. אנשים עשירים מכל קצוות הממלכה הגיעו יומם ולילה והביאו מתנות יקרות ערך וסכומי כסף כבירים. המלך שמח על ההתנדבות של בני הממלכה, הודה להם, שיבח אותם ושמח בהם. יום אחד התדפק על דלתות הארמון אדם עני, לבוש בבלויי סחבות. בקושי אפשרו לו להיכנס אל הממלכה, פנימה, אל בית המלוכה, על אחת כמה וכמה בשביל להיפגש עם המלך. אבל הוא, ברצון עז ואין סופי, הצליח לפלס את דרכו עד שהגיע, כשהוא לבוש בבגדים הדלים שלו, אל מול המלך. והוא מספר למלך בבכי רב איך שהוא הלך ברגל מרחק גדול מאוד מהבית שלו. והוא אומר למלך, אילו היית אדוני המלך צריך אנשים שימסרו את הנפש שלהם בעבורך, הייתי עושה את זה בשמחה, ברצון אב, באהבה. אם אתה רוצה כסף אדוני המלך, לצערי אין לי הרבה כסף. יש לי רק פרוטה אחת, אחת ויחידה, שאותה אני שומר ואותה אני רוצה לתת לך המלך. הלכתי במשך ימים רבים רק בשביל להביא את זה לך. והמלך שומע, שמח ומתרגש מאוד בפרוטה הזו, שהיא מוכיחה מעל הכל את האהבה האינסופית שאותו אני מרגיש כלפי המלך שלו. אומר המלך לעצמו, אם אני אשים את הפרוטה הזאת בתוך האוצר של כל בית המלוכה, היא תובד בין כולם, איך אני אדע לזהות אותה? היא כל כך יקרה בעיניו הפרוטה הזו. מה המלך עושה? לוקח את הפרוטה הזו, ממסגר אותה בתוך מסגרת יפה, ורושם את שמו וכתובתו של העני, שתהיה לנגד עיניו תמיד. למה? היה שם את הרצון אז. היה שם נתינה אמיתית, נתינה מהלב. זה נשמר לעדות ולזיכרון עולם. הנמשל הוא על הפסוק שלנו, אזכרתה להשם, שנאמרו במנחת אני, נשאר לזיכרון לפני הקדוש ברוך הוא. כל הקורבנות שאנשים מביאים נעשים נחת לקדוש ברוך הוא. אבל כל הקורבנות מגיעים יחד עם איזשהו ניצוץ. קניתי קורבן, הבאתי פרה, הבאתי כבש, אני שווה משהו. האני שמגיע מושפל, אין לו שום דבר מה להביא, בקושי את הסולת הזו. זוהי להזכרה לפני הקדוש ברוך הוא. זה דבר שנשמר אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים מה החשיבות של הביטול העצמי, של ביטול הישות הפנימית שלנו, של ההבנה שאנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. בהמשך הפרשה אנחנו רואים את הפסוק על כל קורבנך תקריב מלח. כל מקום, כל קורבן אנחנו צריכים להביא מלח. מסביר הפלא יועץ רבי אליעזר פאפו בדרך רמז, המילה מלח היא בהיפוך אותיות המילה מחל. הקורבן הגדול ביותר שבן אדם יכול להקריב לפני הקדוש ברוך הוא. ההקרבה הגדולה ביותר זה להעביר על המידות, זה למחול לאחרים, אפילו שמצד הדין הצדק איתו. מישהו הכיס אותך, מישהו זרק לך מילה לא במקום, מישהו אמר לך משהו שלא נשמע ערב לחיכך, מישהו שלח לך עקיצה עסיסית לפני כולם, באמצע שאתה מדבר, באמצע שאתה נותן הרצאה. מה תעשה עכשיו? תגיב? תשפיל אותו ברבים? או תשתוק? תיקח את הדבר הזה כמינוף, כמנוף עוצמתי, להקרבה. הקרבה עילאית לקדוש ברוך הוא. התקרבות נפלאה לקדוש ברוך הוא. על כל קורבנך תקריב מלח. זוהי הברית מלח, שכל מי שמעביר על מידותיו, מוחה לאלה שפוגעים ומביישים אותו. הקורבן והתפילות שלו מתקבלים לרצון בשמיים. ראיתי גם כן שזו הסיבה שאנחנו בכל פעם, שאנחנו בוצעים את הלחם, אנחנו טובלים את הלחם במלח. שמעתי מפי מור דודי רבי שלמה זביחי, שהביא בשם ספר טעמי המנהגים, שהמילה מלח בגימטריה היא 78. מ 40 למד 30 חטא 8, 78, כנגד גימטריה של שלוש פעמים, יוד קי וו קי, 26. הפסוק אומר, מלח ברית אלוקיך. אומר רבי ישראל מצ'ורקוב, זכותו יגן עלינו. למה הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם המלח? ברית מלח. כל הדברים שנבראו בעולם, נבראו לצורך עצמם. חוץ מדבר אחד ויחיד. חוץ מחומר יחיד, מלח. למלח אין שום משמעות בעיני עצמו. כל המטרה שהוא בא לעולם, כל הייעוד שלו בעולם, זה רק לתקן אחרים. זה רק להשפיע טובה על אחרים. למתק את המאכל, אומרים חז"ל. יש עוד מעלה למלח, שהוא יכול לשמר מאכלים אחרים שלא ירכיבו ויסריחו. אמר הקדוש ברוך הוא למלח, בשביל שאתה עושה רק לטובת אחרים, ועוזר להם להתקיים ולהשתמר, אני מברך אותך בברית עולם להיות על כל הקורבנות. ובאמת המלח לעולם לא מתקלקל, קור וחום. אדם שכל מגמתו לאחרים, אדם שמגיע ולא מתרגש מפגיעות חיצוניות, הוא יודע מה הייעוד שלו בעולם, אני באתי לעזור לאחרים, אין יותר קרוב ממנו אצל הקדוש ברוך הוא. אין יותר אהוב ונחמד לשמיים ולבריות מהאדם הזה. כמה זהירות אנחנו צריכים ממידת הגאווה, ההפך של מידת הענווה שפותחת בה פרשתנו. הגאווה היא אם כל חטאת. בן אדם לא חוטא אם הוא לא מרגיש שמגיע לו, שהוא רוצה משהו, שהוא צריך משהו, ואני, אני רוצה, אז איך אני לא אקבל את זה? והתוצאה הישירה של גאווה היא כעס. אם פגעו לי בכבוד, אם הרעידו לי, והזיזו אותי מהמסילה שלי, אז אני בא לכלל כעס. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אומר רבי יהודה צדקה, בן אדם שכועס מביא את נפשו לידי טרפה, השם ישמור ויציל. טורף נפשו באפו, כמו שכתוב באיוב, פרק י"ח פסוק ד'. היה רבי יהודה צדקה אומר על הפסוק שאנחנו קוראים גם כן בפרשה, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאלה השם. לפעמים בן אדם צריך להגיע למצב של שאור. שאור זה חמיצות. זה מה שמחמיץ את הבצק. לפעמים בן אדם צריך קצת להראות שהוא מחמיץ פנים לעוברי עבירה, לתלמידים שלא מתנהגים כראוי. לפעמים בן אדם צריך להיות מחוייך, מתוק וחביב לסביבתו, בדרך כלל, כמו הדבש. אבל אם בן אדם הוא קיצוני, כל שאור וכל דבש, אם בן אדם הוא תמיד עם פנים חמוצות וממורמר, או אם בן אדם הוא תמיד מתוק וחינני, גם כן לעוברי עבירה, או שהוא מחמיץ פנים גם כן לאלה שלא לא צריכים, ובדרך כלל אנשים לא צריכים, כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאלה השם. הקיצוניות הזו של הזעפת הפנים, של מידת הכעס, לא יכולה להתקרב. לא תקטירו ממנו ישאלה השם. ידוע האמרה של רבי נחמן מברסלב, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. שיתף אותי חבר במה שהוא שמע. גשר זה אותיות רגש. רגש צר. צריך לדעת איך להשתמש ברגש. גם אם כועסים, לכעוס כעס הפנים. לא חס ושלום להכניס את הכעס אל תוכנו. אנחנו נמצאים בערב ימי הפסח. מטבע הדברים יש לחץ באוויר. מטבע הדברים יש גם עול ניקיון, גם עול עבודה, גם עול קניות. ובני הבית לוחצים. ויש אווירה תאונה באוויר. יש כאלה שהמזג האוויר הקיצי שמגיע משפיע עליהם לרעה. יש כאלה שהריח של הניקיונות מעלה להם אסוציאציות שליליות, וזה מתסכל אותם. כמה זהירות אנחנו צריכים לא להגיע לכלל כעס. בשעת אפיית מצות עם הרבי מוויז'ניץ, רגעי הוד גדולים ונפלאים, כדחתנות החסידים סביב הרבי, המצות, מצות החבורי הנפלאות, הקדושות והתאורות, עם הכוונות הארטילאיות שהרבי מכוון. והנה, מוזג המים עשה טעות. ואיכשהו יצא חשש קל שחס ושלום נכנס חמץ במצות, והיה צריך לפסול את כל הפס, את כל הליין של אותה מצות. הון רב הלך לתימיון. כעסו נורא על אותו מוזג מים. ומנהל העבודה התחיל לגעור בו לעיני כולם. נזעק הרבי מוויז'ניץ וצעק. חמץ לא בטל, אבל באלף הוא בטל. הכעס אסור אפילו במשהו. כעס אי אפשר בשום פנים ואופן להכניס בכלל עבודות הפסח. וגם לחשוב מה זה משתלם לנו. אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו עובדים ועמלים לקראת החג, אבל זה באווירה תאונה, באווירה לחוצה, אנחנו מפספסים את הנקודה העיקרית, שעל ידי הניקיון הזה אנחנו מנקים את עצמנו. אנחנו מנקים את החמץ שבלב. אם אנחנו תוך כדי זעופים וכעוסים, לא הרווחנו שום דבר. החמץ נשאר בתוכנו. החמץ שאנחנו מנקים בחוץ, זה החמץ השולי. זה מה שפותחת התורה ואומרת, אדם כי יקריב מכם, לעולם יהיה אדם. קודם כל, בן אדם. לא כתוב יהודי כי יקריב מכם. אדם כי יקריב מכם. על ידי שאתה בן אדם, יקריב מכם. אם אתה מתקרב, אם אתה מקריב מעצמך, אם אתה נותן מעצמך, אם אתה מוותר מעצמך, אתה הופך להיות אדם. אם אתה אדם, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להתגבר על מידת הכעס. נשלוט בעצמנו, נדע למנן מלשון מינון, מתי שאור ומתי דבש. ונשתדל שבדרך כלל זה יהיה דרך הדבש. שבת שלום ומבורך.